המסרים הרבה יותר נעלמים. אז חשבתי שנעשה את זה בהדרגה, לא מיד נקפוץ למשימות גדולות. לאט לאט נתרגל לדבר הזה דרך לימוד רעשר, הם נבואות יותר קצרות וקטנות. אם נתרגל לזה, בעזרת השם נתקדם הלאה. תרי עשר במסכת בבא בתרא נחשב ספר אחד. כל התרי עשר זה ספר אחד ממש, וזה נפקא מינה להלכה, שכשקוראים הפטרה אפשר לקרוא בספרי הפטרה, באותה הפטרה, מכמה ספרים של תרי עשר ביחד. זאת אומרת, למשל בפרשת בשבת תשובה, אז קוראים נבואה מהושע, מדלגים ליואל ואומרים נמיכה, אין בעיה, כי זה הכל ספר אחד. אז אפשר באותה הפטרה אפילו לקרוא מכמה, זה כך אומרת הגמר במגילה, שאין כן בדרך כלל בהפטרות אנחנו לא יכולים לעבור מספר לספר. תרי עשר כולו נחשב ספר אחד ממש, יש לזה עוד כמה השלכות. בכל אופן, בזמן חז"ל זה היה ממש כרוך כספר אחד. זאת אומרת, ספר אחד שנקרא תרי עשר. בתוכו כל הנביאים הקטנים האלו. למה כרכו אותי בספר אחד? כי הם קטנים. זאת אומרת, הגמר בתרא זה ככה שלא ילכו לי לאיבוד. ככה כולם בספר אחד כרוכים. והנביא הראשון מהתרי עשר הוא הנביא הושע. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי. בימי עוזיה, יותם אחז וחזקיה מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. אנחנו רואים שבכותרת שכמה יסודות חשובים להבנת כל הספר כולו. הפסוק הראשון, הפסוקים הראשונים בכלל הם כותרות בדרך כלל לכל המשך הספר. הכותרת הראשונה, הדבר הראשון שאנחנו לומדים בכותרת, זה הושע בן בארי. הושע הזה הוא לא סתם איש בפני עצמו, אלא הוא הושע הבן של בארי. מי היה הושע ומי הוא אביו בארי? נתחיל מאבא. הושע בן בארי מוזכר בספר דברי הימים כדמות מאוד חשובה, דמות מאוד מרכזית. בתחילת ספר דברי הימים יש את כל היחוסים של כל השבטים, שבט אחר שבט, ובפרק חמישי של ספר דברי הימים, אחרי שמייחסים ראשון את יהודה, כי יהודה הוא ממנו באה המלכות, בספר דברי הימים עיקר המטרה שלו לעסוק במלכות בית דוד, אז באמת ראשון עוסקים ביהודה, כיוון שכך כבר מסיימים את כל משפחת יהודה על כל ענפיה. בפרק ה' עוברים למשפחת ראובן, וכשמייחסים את ראובן, פרק ה' פסוקים לבני ראובן, כמו שאנחנו קראנו פרשת ויגש, חנוך ופלו חצרון וכרמי, ושם מופיע כחלק מהשולשלת של בני ראובן פסוק ו' בערה. בערה, הלא הוא בערי שלנו, אשר הגלה תגלת פילין עשר מלך אשור, הוא נשיא לראובני. זאת אומרת שבערה או בערי הזה שלנו, יש פה עליו כמה דברים. קודם כל, הוא נשיא של שבט ראובן. זאת אומרת שתכונת ראובן ודאי מופיעה בו בצורה הכי מחודדת, הכי חריפה, הכי עזה. הוא הנשיא של שבט ראובן. כל האופיונים של ראובן, כל האופי השבטי של ראובן בוודאי בא לידי ביטוי מאוד חזק בנשיא שנקרא בארי. והוא מוגלה יחד עם שבט ראובן על ידי מלך אשור שנקרא תלגת פילנסר. בנוסח אחר בספר מלכים הוא נקרא תלגת פל עשר בלי הנון. אנחנו נכנסים קצת לרקע היסטורי בתקופת המלכים. מלכות אשור באה להציק למלכות ישראל, והיו כמה שלבים של גלות. לא גלו כל השבטים, כל עשרת השבטים, לא גלו בבת אחת. היו כמה מכות, כמה שלבים של גלויות. והגלות הראשונה שהגלה אשור את ישראל, זה היה בימי המלך שקראו לו פקח בן רמליה. זה מופיע בספר מלכים ב' בפרק ט"ו. עוד לפני שני מלכים אחרים שקראו להם שלמן עשר וסנחריב. זאת אומרת שהיו שלוש גלים של גלות, והגל הראשון הגלה את השבטים שגרו ממזרח לירדן. הם השבטים שהיו הכי רחוקים, הכי מנותקים. זה בעצם ראובן וגד שגרו בעבר הירדן, הם הראשונים שסבלו. סוגיה שעסקנו בה שלמד את ספר מלכים. וזה בעצם שבט ראובן הוא הראשון לגלות. השבט הזה הוא הגולה הראשון, הראשון שחוטף את מכת הגלות. ומי שיוצא, מי שהולך עם שבט ראובן לגלות הראשונה, מי שראשון חווה את חוויית הגלות בצורה הכי כואבת, הכי מרירה, זה שבט ראובן, ובראשו הנשיא בארי. זאת אומרת שהשבט הראשון לכאוב, השבט הראשון שחווה על בשרו מהי מכת גלות, כמה באמת דברי התוכחה של הנביאים על הצרות באמת מתממשים, זה שבט ראובן ובראשו הנשיא בארי.
כמה זה בארה ולא בארי?
יש הרבה שינויים לשוניים, גם כאן יש פילין עשר עם נון, יש פה הרבה שינויים, אולי נעסוק בזה בהמשך לפי דברי חז"ל. וגם כאן המצודות בפרק שלנו בתחילת הושע מביא שדברי חז"ל שבארי הלא הוא בארה, נשיא ראובן שגלה לאשור. כבר יש לנו רקע מסוים שבארי הזה אביו של הושע, קודם כל הוא נשיא, אדם שמייצג את שבט אשור, את שבט ראובן סליחה, והוא הושע בן בארי גדל, צמח, התפתח על רקע זה שהוא ראה מה קרה לשבט ראובן הראשון, שבט הראשון שגלה, ובראשו אביו. אביו ליווה את הגלות הזאת, היה איתה. חז"ל מעצימים את היציאה הזאת לגלות דווקא עם האיש הזה בארי. לפי דברי חז"ל, כן, סליחה. הושע, אנחנו לא יודעים, מסתבר שאחרי, אבל הוא נשאר בארץ. זאת אומרת, מסתבר שלפני, סליחה, והוא נשאר בארץ. זאת אומרת, הוא נולד, רב שבט ראובן גלה, והוא נשאר כאן. הסתובב כאן עדיין, הוא נדבר על זה, איפה הוא הסתובב. כן, הוא לא היה עם שבט ראובן.
אז אם הוא לא היה, זה לא כמכל שמע את הסיפורים נוראים של הגלות.
בכל זאת, אבא שלו. בכל זאת יש כנראה משהו, אני לא יודע בדיוק מה, אין לנו, אבל משהו שם, משהו בוודאי נגע בזה, נגע בו מהדברים האלו, בוודאי שזה כאב לו באיזושהי מידה. בארי הזה אביו של הושע, לא רק שהוא היה נשיא, חז"ל אומרים שהוא היה גם בעצמו נביא. כך מופיע במדרש ויקרא רבה פרשה ו', שבארי הזה עצמו זכה לנבואה. רש"י מביא את זה בספר ישעיה. ספר ישעיה פרק ח', פסוק י"ט. יש שני פסוקים שבפשט הם קשורים לספר ישעיה, אבל חז"ל ראו בהם שני פסוקים שהם מתארחים בספר ישעיה. זאת אומרת, זה שני פסוקים שלא שייכים לישעיה הנביא, אבל הם חיפשו בית חם שמוכן לארח אותם, כי שני פסוקים זה באוויר מדי, והחליטו לשבץ את שני הפסוקים האלו בספר ישעיה, שם הוא משובץ. בפרק ח' בספר ישעיה, פסוק י' ת' נאמר ככה, וכי יאמרו עליכם, אם יאמרו עלינו הגויים, דרשו אל האובות ואל העידונים, והוא מגנה את האובות והעידונים, המצפצפים והמהגים, מה נגיד לאומות העולם שפנים פונים אלינו לפנות לאובות והעידונים? נגיד להם, עם אל אלוקיו ידרוש, בעד החיים ובעד המתים. אנחנו עם אחר, לנו יש אלוקים חיים, אנחנו לא צריכים אתכם, לתאורה ולתאודה הם לא יאמרו כדבר הזה אשר אינו שחר. שני הפסוקים האלו, אומר רבי סימון במדרש ויקרא רבה, אמר רבי סימון, בערה, אביו שאולשע בן בערי, נביא היה, וניבא שני מקראות הללו, ולא היה בהם כדי ספר, ונתפלו בישעיה. מתי הוא ניבא אותם בערי הזה? ניבא אותם כשהגלה מלך אשור את הראובני והגדי. ואז, ודאי שיש פה איזה חולשה גדולה מאוד, קשיים גדולים מאוד, ובאותו זמן ש בתקופה הזאת של גלות פל עשר, בערב מנווה נבואה קצרה לחזק, סליחה, את האנשים האלו, את אנשי, את בני גד או בני ראובן, שגולים ראשונים, יוצאים החוץ הראשונים. הנושא הזה מופיע בעריכות עוד יותר גדולה, בפירוט, בספר שנקרא פסיקתא דרב כהנא. פסיקתא דרב כהנא זה ספר דרשות, בעיקר על פרשיות של החגים, ארבע פרשיות, אחר כך על פסח, כל מיני דברים כאלו. הבא שהמצאה הזאת, הוצאה שקשה להסתדר איתה, אבל ננסה. אז פסיקתא דרב כהנא, כשהוא מגיע לנושא של הפרשיות הנחמה, זה הולך לפי כאילו הפרשיות המיוחדות של השנה. ארבע פרשיות, פסח, הפרשיות של החורבן, הפטרות של החורבן, הפטרות הנחמה. זה דרשות על השבתות המיוחדות של השנה. אז אנחנו בדרשה כף ד' נאמר כך, נרצה אחרת, נעשה זה בספר אחר, ושבאתי לפה זה מספר שמצאתי פה והוא רוצה שאני לא מצאת בשום דבר. בכל אופן פה בדרשה הזאת פרק דרב כהנא, פסיקתא דרב כהנא אומר, מחבר את זה לראובן. הנה מצאתי. נאמר ככה, וישוב ראובן אל הבור. אנחנו יודעים שראובן מכל האחים הוא הראשון שהתעורר לשים לב שקרה פה משהו לא בסדר וצריך להציל. היה עסוק בסקו ותעניתו על עושו מעשה, בא והציץ בבור, והנה יוסף בבור, והקרא את בגדיו, עסק בזה. אמרו החכמים, אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה ביקשת לחזור אחרי הבן החביב לאביו. כלומר, ניסית להשיב חזרה את יוסף לאביו, חפש איך להשיבו אל אביו. זה הלשון בפסוק, חייך שבן בנך מחזיר את ישראל לאביהם שבשמיים. ואיזה? זה הושע. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי. אז קודם כל יש פה נקודה חשובה שעוד נעסוק בה. הושע בן בארי משבט ראובן, דווקא ראובן, כי בראובן מצאנו את התכונה היסודית הזאת של הרצון להשיב, לתקן. הוא הראשון שמתעורר, להשיבו אל אביו, מנסה להצילו מידם. וגם בפרשת מקץ הוא הראשון שמעורר את האחים, אמרתי לכם אל תחטאו בילד, לא אמרתי לכם. יש לו את הנטייה הזאת הראשונית הזאת להיות, לעסוק בהצלה תחילה. זה הלשון של חז"ל, ראובן עסק בהצלה תחילה. וכיוון שהתכונה הראובנית הזאת נמצאת כאן, היא מחלחלת בשבט והיא מכה גלים עד הושע הזה, שהוא ירצה להשיב בתשובה. יש לנו כבר משהו שהוא עוד נעסוק בו, הושע נביא התשובה הגדול. לא במקרה שבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראת שבת שובה, על שם נבואתו של הושע. שובה ישראל. מכל הנביאים בחרו דווקא את הושע להיות הנביא שיספר לנו את מושג התשובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. נביא התשובה, נביא הרצון להשיב את ישראל לאביהם, להציל. לא במקרה הוא כנראה משבט ראובן. מוסיף המדרש ואומר, וכתיב בערה בנו אשר רגלה פיל עשר מלך אשור, בדברי הימים. למה נקרא שמו בערה? מה שמקודם שאלת, למה קוראים לו בערה? הרי באמת השם שלו הוא בערי, שהיה בערה של תורה. כן, בער זה מעיין לא אכזב, שכל הזמן משקה, שאפשר לדלות ממנו, שגם כשמסביב הכל יבש, שיש מים חיים שאפשר לסמוך עליהם. ולמה מת בערה בגולה? מוסיף המדרש. בערה הלך עם השבטים מראובן, איתו לגולה, נשיא השבט, ומת שם בגולה. בשביל שיחזרו בתשובה. זאת אומרת, הוא הולך איתם ביחד, ועדיין כל הדרך מנסה להחזיר אותם בתשובה. זה גם אולי משמעות הנבואות פה, שהם שני הפסוקים האלו שמיוחסים בספר ישעיהו פרק ח', המדרש מייחס אותם לבארי. זאת אומרת, הוא הולך איתם ועדיין מנסה, עדיין דואג להם, עדיין להציל אותם, מה שאפשר להציל, להציל, להחזיר בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, בן מלכה פותח בתשובה תחילה, שנאמר שוב הישראל. זאת אומרת שכבר יש לנו איזה התחלה, רקע למי זה הושע. הושע קודם כל הוא מישהו משבט ראובן. שבט ראובן, ולא סתם משבט ראובן, הוא בן של נשיא ראובן. תכונה ראובנית מאוד דומיננטית נמצאת אצלו בעורקים. הרצון להשיב, הרצון להציל, גם כשבכל מחיר. אולי לא רק הרצון להשיב ולהציל, הראשון שמזהה שצריך להשיב ולהציל, ראובן זיהה איזה ראשון לפני כל האחים. זה אולי כבר מקדם אותנו לפסוק הבא, תחילת דיבר השם בהושע. תחילה, הושע תחילה. הוא הפותח, הלשון המדרש פה, אתה פתחת בתשובה תחילה, וזה הפסוק הבא, תחילת דיבר השם. הראשון שמבין, קופץ, מזהה את הצורך לעסוק בתשובה. מי שיפרוץ את פרצת התשובה, מי שיעורר את הדבר הזה, יותר מכל נביא אחר, יהיה הנביא הושע. אבל לא רק הרקע הראובני פה, יש פה רקע אישי. אבא שלו, הוא גדל על ברכי המורשת הזאת הנבואית, ברכי בערה של תורה, בערה של תשובה. לא לוותר, לא, גם כשגולים, ללכת אחריהם ולהציל מה שאפשר להציל, למות איתם ביחד, לנסות להציל כל מה שרק אפשר. זאת אומרת שספר הושע, כבר אנחנו יכולים לדלות מהפסוק הראשון, ספר התשובה, ספר המאמץ להשיב בתשובה, ספר המאמץ להציל. ספר הושע ספר שידריך אותנו בעולמה של התשובה. מהי תשובה? עומקה של תשובה. איך עושים תשובה? איך קוראים בתשובה? יותר מזה, מה מאפיין אדם שקורא לתשובה? מה צריך, איזה בית ספר הוא צריך לעשות לעצמו קודם כל, כדי להיות איש שמצליח להשיב בתשובה? אבל לכאורה יש עוד ענף או עוד רקע לדמות של הושע מאוד כיוון. ראינו רקע אחד לדמות של הושע, הושע בן בארי, בארי ראובן. אנחנו רואים שהושע עצמו הוא לא גולה, הוא נשאר בארץ, ולא רק שהוא נשאר בארץ, למרות שהוא מעשרת השבטים, בוודאי מיוחס לראובן. אנחנו רואים שפסוק א' בספר הושע מונה בימיו מלאכים משבט יהודה, בימי עוזיה, יותם, אחז, חזקיה, מלכי יהודה, גם בימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, אבל אנחנו רואים שהוא קשור ליהודה, למרות שרוב הנבואות של הושע יפנו בעיקר למלכות ישראל, לאפרים, אבל אנחנו רואים שהוא שייך ליהודה, יש לו איזה קשר פה ליהודה.
לא הבנתי למה ליהודה, הפסוק גם מציין את מלך ישראל.
גם את מלך ישראל, אבל גם את מלך יהודה, מלכי יהודה. מופרט את כל מלכי יהודה שהיו כאן. בניתי על הרמב"ם שיש פה. יש חלק א', חלק א' של הרמב"ם? תודה רבה. בהקדמה למשנה תורה לרמב"ם, רמב"ם כתב הקדמה מופלאה. סליחה, לא הקדמה למשנה תורה, גם הקדמה למשנה, גם הקדמה למשנה. הקדמת הרמב"ם למשנה תורה, כן, הוא מתאר את כל שושלת תורה שבעל פה. הוא כותב, כל המצוות שניתנו למשה בסיני עברו מדור לדור, ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, ממש עובר שמית את כל שושלת תורה שבעל פה. ובין השאר הוא מדבר על כך שאלישה למד מאליהו, ויהוידע הכהן קיבל את התורה מאלישה, וזכריה קיבל מיהוידע, ועושע שלנו קיבל מזכריה, עמוס קיבל מעושע, וישעיה קיבל מעמוס, ומיכה קיבל מישעיה. כן, אז עושע, רבו של עושע, היה זכריה. מי הוא זכריה הזה שהיה רבו מורו, שהעביר את התורה שבעל פה מדור לדור? זאת אומרת, הושע הוא צינור מרכזי של תורה שבעל פה, תורה שבעל פה עוברת דרכו מדור לדור, והרב שלו זה זכריה. זכריה מופיע בעיקר, זה לא זכריה של סוף התאסר, זה בבית שני. אנחנו מדברים על זכריה שהיה בתקופת בית ראשון, זכריה אחר. הסיפור המרכזי, עסקנו בו בעריכות כשלמדנו את ספר מלכים, הסיפור המרכזי של זכריה מופיע בדברי הימים ב' בפרק כ"ד. בדברי הימים ב' פרק כ"ד מסופר על יואש מלך יהודה, שמי שגידל אותו, מי שטיפח אותו, ומי שדאג לו יותר מכל אדם אחר היה יהוידע הכהן הגדול, אותו יהוידע שפה ראינו שהוא רבו של זכריה, תלמידו של אלישע הנביא. הוא גידל אותו, חינך אותו מינקות, הוא היה יתום בן שבע, והוא המליך אותו למלך ולימד אותו תורה. באמת יואש רוב ימיו עשה את כל מה שיהוידע הכהן אמר לו, הקשיב לו היטב היטב. אבל יהוידע נפטר בשיבה טובה בגיל 130 שנה, וכולם מאוד הצטערו כי עשה טובה לישראל. אבל מותו של יהוידע גרם לנפילה קשה למלך יואש. לא ניכנס לכל הנפילה, אבל המלך יואש, מלך יהודה, שבהתחלה היה מלך צדיק וטוב, נפל בטעויות חמורות מאוד, והנפילה שלו הובילה לכך שנאמר בפסוק י"ח בפרק כ"ד לדברי הימים, שבני ישראל עזבו את בית השם והלכו ועבדו אשרים ועצבים, והיא קצף על יהודה וירושלים. והקדוש ברוך הוא שולח בהם נביאים להשיבם אל השם. כן, יש פה משבר רוחני אדיר, כנראה חריף מאוד ביהודה. עד אז רוב המשברים הרוחניים נמצאים דווקא במלכות ישראל, אחאב, ופה פתאום משבר גדול רוחני בתוך יהודה, והקדוש ברוך הוא שולח נביאים להשיב אותם אל השם. ויעידו בם ולא האזינו. חוסר ההזנה של שבט יהודה, של אנשי ירושלים, אנשי יהודה. מספר לנו הפסוק, רוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. זכריה שאנחנו מדברים עליו היה בן של יהוידע הכהן הגדול, קיבל ממנו את התורה וגם זכה לרוח אלוקים, זכה לנבואה. ויעמוד מעל אל העם, מעל העם, כדי להשמיע את קולו. כן, זאת אומרת שהוא היה נביא, אומר המדרש, היה חשוב, היה מורה מעם, היה כהן גדול בעצמו, האיש החשוב ביותר חוץ מהמלך במדינה. ויאמר להם, כה אמר אלוקים דברי נבואה, למה אתם אומרים לצוות השם? במקום להקשיב לדברי הנביא זכריה, והקשירו עליו והרגמו אבן במצוות המלך. המלך יואש הורג, נותן הוראה חשאית להרוג את זכריה. ולא זכר יואש המלך את החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. במותו אמר זכריה, ירא השם וידרוש. זאת אומרת, הוא ראה פה דבר נורא אכזרי, אומר הקדוש ברוך הוא ישלם על זה. על זה נאמר במגילת איכה, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא בחרב אחת, הרגו גם כהן וגם נביא, כי יהוידע היה גם כהן גדול וגם נביא. זכריה היה גם כהן גדול וגם נביא. הגמרא בגיטין פרק חמישי, מדרש איכה, בפתיחה למדרש, מספר סיפור נורא, שדמו של זכריה היה כל הזמן מבעבע. שנים, שנים, שנים מבעבע, עשרות, 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 עשרות שנים, אולי מאות שנים, אולי 200 שנה אולי. מבעבע, מבעבע, מבעבע ורותח, ירא השם וידרוש, עד שנבוזרדן בחורבן רואה את הדם ושואל, מה זה הדם הזה? נסים להתחמק, ובסוף הוא הורג שם עשרות אלפים, עשרות, עשרות אלפים מעם ישראל, לטובי האומה, בחורים ותמדי חמים, ומשהו לא הורג עד שהאדם נרגע. זה כעס אדיר, זה ביקורת אדירה על מיהודה, פה בדם הזה של זכריה. זכריה שניסה להוכיח את ישראל, להשיב בתשובה, שהיה נביא וכהן גדול, והורגים אותו, והתלמיד שלו זה הושע. הושע שהוא בעצם משבט ראובן, הוא לא מיהודה, הוא שייך למלכות ישראל, נמצא כאן. זאת אומרת שהוא היה כנראה, למרות שהוא היה שבטי, שייך לראובן, שייך לעשרת השבטים, רוחנית חינוכית, היה גם פה, מסתובב בירושלים. יהודה זכריה היה כהן גדול, בוודאי היה כל הזמן בירושלים, לא יצא מהמקדש, והושע מגיע לירושלים, למרות שהוא ראובני, הוא מגיע לירושלים ומשמש בתורה את זכריה, והוא קיבל ממנו את התורה שבעל פה, העביר אותם, ושושלת התורה שבעל קיבל ממנו את התורה, בוודאי שהוא היה האיש שנוכח שם, בוודאי היה האיש שהכי קרוב לזכריה, קיבל ממנו את התורה, והוא ראה מה קורה. זאת אומרת שהושע מצד אחד קיבל פה חינוך לתשובה, לקריאת תשובה גם מאבי וגם מזכריה, הוא קורא לעם לשוב בתשובה, אבל הוא גם רואה את הכישלון, הוא רואה את האטימות, את חוסר רצון להקשיב, את שפיכות הדמים הנוראית, את חוסר הכרת הטובה, את הרשעות הזאת, את הדם המבעבע הוא רואה. והגמרא בגיטין כשרוצה לדבר על הדם הזה היא אומרת דמים בדמים נגעו. הביטוי דמים בדמים נגעו בגמרא בגיטין על הדם הזה לקוח מספר הושע פרק רביעי. זאת אומרת דמים דמים הזה, זה הושע מדבר על הדם הזה שהוא ראה בעיניים שלו, והוא רואה כבר בעיני רוחו את נבוזרדן יגיע עוד כמה שנים. זה רקע שיש בו כמה משמעויות. א', הרצון לתשובה, אבל גם התסכול כבר. אני לא רוצה להקשיב. אבא שלי גולה, שבט ראובן כבר גולה. מחוסר הקשבה. הורגים את זכריה פה ביהודה, בירושלים. מה יו ידע, כהן הגדול, מה הוא לא עשה, מה מדהים. הורגים את הבן שלו. לא מוכנים להקשיב שום דבר, לא מאזינים. מורגים כהן ונביא. זה תסכול מאוד עמוק. איזה תשובה? אין לי קצה חוט לתשובה בכלל. עם מה אני מתחיל תשובה? איך עושים תשובה? עם גלות? עם הורגים כהן ונביא? אין לי... עם מה? הרצון הראובני הזה להשיב בתשובה נתקל בחומה. הוא ודאי מאוד 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 יותר מכל אדם אחר רואה לנגד עיניו כל הזמן את דמו של רבו ומורו. פסיקתא רבתי למד ג' 90 שנה, אומר הפסיקתא, הושע לא מפסיק לנסות להשיב בתשובה. 90 שנה. כמו שבימי עוזיה, יותם, אחז, חזקיה. כל הזמן הזה, ארבעה מלכים, הוא לא מפסיק לנסות להשיב בתשובה. הוא ממשיך להעביר את התורה הלאה, לעמוס, שילמד את ישעיה, שילמד את מיכה. מאיפה הכוח הזה להמשיך להשיב בתשובה, להמשיך להוכיח שאף אחד לא מקשיב לך? כשהגלות בפרק, כששורגים, הורגים את הרב שלך לנגד עיניך, שוחטים עוד דמו. מאיפה, יונקים קודם כל בתוך עצמך את הכוח הזה, את האנרגיה לעשות תשובה על שוב הישראל? לכן עוד לפני שהושע יעסוק בלהשיב את עצום, כל צריך לברר בתוך עצמו מה, על מה אני נשען בכלל כשאני בא להשיב. איפה הקצה חוט שלי? עם מה אני מתחיל? אין לי רצפה לעמוד עליה. בתוך עצמי. אומר המלבים שכל הנבואה הראשונה שאנחנו נקרא בעזרת השם היא לא נבואה שהושע אומר למישהו. זה נבואה שהיא שונה משאר הנבואות. זה משהו שהושע צריך קודם כל לעבור בינו לבין עצמו. רוח הקודש שדובר בנביא לצורכו, לא לצורך שליחות לכללות העם. עוד לפני שאתה הולך להשיב בתשובה את העם, יש פה בעיה שהושע צריך לברר בתוך עצמו, מניין אני שואב כוחות, מאיפה, על מה אני מתבסס שאני רוצה תשובה. התקופה קשה מאוד. כשהורגים כהן ונביא, כשהגלות ישראל מתחילה, לא רואים כבר האם אפשר להושיט יד למשהו. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת פסחים דף פז שהושע אמר לקדוש ברוך הוא אעבירם באומה אחרת. נקודת המוצא של ספר הושע היא שאני לא יודע, אני לא רואה אפשר, אין לי מושג איך. צריך להתחיל מהתחלה. מאיפה? אני ביהודה לא מוצא, בישראל לא מוצא, אין לי כלום. אם היה לי לפחות ביהודה איזה קצה חוט, הייתי אומר, טוב, נתחיל מיהודה, נתחיל מישהו שם, אולי נתחיל. כלום, אין לי, הכל חסום מכל הכיוונים. העבירם באומה אחרת, אומר בעל התורים, הושע בן בארי. יש עוד מקום אחד בתנך שמופיע המילה בארי. רק עוד מקום אחד בתנך מופיע מילה בארי, זה האימא של אשת עשיו, יהודית בת בארי. אומר בעל התורים, בארי, בארי, כן. הושע אמר, עדיף כבר עשיו. כך אומר בעל התורים. בתחילת פרשת, בסוף, בסוף פרשת תולדות. הושע אומר, עדיף כבר עשו. אין, 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 אין מין דבר פה. אורות, מהלך הידאו, תמוד קוף זין. עוונות אבותינו, הורידו כל כך את כנסת ישראל, ממרום קדושתה. חטאת הקהל, רחבה וגדלה כל כך, עד שאין בשר לא יכולה להכיר כלל את הרושם של השפעת האידאה האלוקית על התכונה הלאומית הפרועה ומדולדלת. אין סימנים, אין שיריות, אי אפשר לראות פה שיריות של עם ישראל. לא רואים פה שום סימנים של משהו. הייאוש, הייאוש. נקודת ספר הושע מתחיל בייאוש. הייאוש המר הזה הוליד בלב הנביא את הרעיון האיום והדוקר של עבירם באומה אחרת. פה אנחנו נמצאים. כאן, מכאן, יערך הבירור הכי עמוק במושג התשובה. כי איפה אנחנו, כשאנחנו רוצים לברר בצורה הכי קיצונית, הכי טהורה, מה זה תשובה? זה כשהכל מיואש, שאין כלום. שאין, תראה, שוחטים את הרב שלך. בבית המקדש. משם, מהאפס, מהמינוס הזה, מכלום, האם משם אפשר להתחיל לעזור? משם אנחנו מברר מה זה תשובה. האם אפשר בכל זאת לדבר על תשובה? נביא התשובה יצטרך לברר את המעמקים במקום שאין עין גם של נביא וצופה שולטת שם. מקומות שאפילו עינו של נביא לא רואה כלום, אין כלום, לברר שעדיין יש זיק אלוקי הבוער בעומק נשמתה של האומה. ומכאן כל קריאת התשובה. מהלך ארוך, מורכב מכמה וכמה שלבים, אבל השלב הראשון יהיה קודם כל הבירור הפנימי שהנביא צריך לעבור בתוך עצמו. נביא התשובה הגדול, הגדול מכולם, צריך לעסוק קודם כל בבירורו הפנימי שלו. ולכן תחילת דיבר השם בהושע, תחילת דיבר השם בהושע, קודם כל תחילה אמרנו לפי חז"ל הוא הראשון שמתאים לתשובה התחילה, אבל תחילת דיבר השם בהושע, קודם כל נדבר איתך, לפני שמדבר עם, צריך לדבר איתך קודם כל. בהושע, בך. כן, אומר המלבין לפי חז"ל, תחילת הדיבור של רוח הקודש של הושע שהתווכח, היה פה איזה רקע. זה פה ייאוש. וצריך קודם כל לדבר בהושע. בירור קשה, נוקב, שהוא יהיה לדעות עד ימינו אלו המפתח לכל עולמה של תשובה. תחילה דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע, לך, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות יזני ארץ מאחרי השם. הפרק מתחיל ב... הדבר, אין פה כלום. המסר הראשון שהושע מקבל הוא הכי נמוך שיכול להיות נמוך. אין ספר כזה בתנך. ככה מתחילים ספר בתנך. הפסוק הראשון, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנביא? הוא לא אומר לו, לא יודע, שלום, אני רוצה להקדיש אותך, אתה הנביא, אני רוצה לשלוח אותך. לירמיהו אומר לו, אני רוצה לשלוח אותך, חזון ישעיהו, משהו טיפה, כלום. המסר הראשון הוא לא מסר, זה לרדת לעמקי למקומות הכי התאום, לרדת, תרד לתאום, רד לתאום הכי תאומית שיכולה להיות. קח לך אשת זנונים, ילדי זנונים. את מי הוא לוקח? את גומר בת דבליים. גומר דב דבליים, רואים חז"ל, כולם זונה ידועה באותו זמן, סליחה, מצודות, זונה ידועה באותו זמן, כולם ידעו עליה, הכל גומרים ודשים בכתבלה, אומרים חזר. אני, המקום הכי רחוק. לשם? אתה רוצה שאני אלך? כן. משם מתחיל הספר. מהמקום הכי 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 מיואש, הכי עבוד, משם אנחנו נתחיל כדי לברר פעם אחת ולתמיד את מושג התשובה ברצינות. נצטרך לברר כמובן את הפסוקים פה, האם באמת הוא הלך או לא הלך, לקח או לא לקח כל הילדים שנולדים לו. כן,
פה ברש"י אומר שזה כאילו בא אחרי שהוא אמר,
כן, העבירים באומה אחרת,
נשמע כאילו עונש
או עונש או בירור, נקרא לזה כך. פה זה שאלה שצריך לברר אותה, והדרך לברר את הבעיה, את השאלה הגדולה הזאת, איך עושים תשובה לעם ישראל. טוב, אז בואו נתחיל עכשיו. קודם כל אתה צריך לעבור בית ספר קשה, לא פשוט, שאנחנו נצטרך ננסה לעבור איתו ביחד, אחרת אנחנו לא לומדים סתם משהו שקרה למישהו, אנחנו בעצמנו צריכים לעבור איתו ביחד את התהליך הזה לאט לאט, שלב אחרי שלב, כדי כל זה בשביל שסוף הספר, כדי להגיע לסיום של הספר, לעבור תהליך ארוך 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 עד כדי כך שנוכל לסיים סוף פרק י"ד, כך יסיים ספר הושע שוב הישראל. כל הספר מוביל לשם, תהליך תהליך תהליך, עד כדי כך שהנביא יכול לומר, לקרוא את קריאת התשובה העליונה ביותר, שהיא הקריאת התשובה שעם ישראל קורא בין ראש השנה ליום כיפור, שבת תשובה. שוב הישראל עד השם אלוקיך, שובו אל השם, הרפא משובתם, שב אפי ממנו, כל תיאורי התשובה הכי יפים, ישובו יושבי בצילו. טוב, בשורות טובות, בהצלחה.